שלום רב, אנחנו בשיעור קצר נעסוק בנושא אקטואלי ששייך לתקופה שבה אנחנו נמצאים, תקופת מגפת הקורונה, לגבי צירוף 10 בדרך מקוונת לאמירת קדיש דרבנן אחרי לימוד תורה. בתקופת מגפת הקורונה התכנסויות מוגבלות, ולכן אירועים רבים מתקיימים בצורה מקוונת, כולל לימוד תורה משותף של עשרות ואפילו מאות. בימים כתקנם, אחרי לימוד תורה, נהוג לומר קדיש דרבנן. לכן נשאלת השאלה, האם אחרי לימוד מקוון, כשהמלמד והציבור, כל אחד נמצא ליד המכשיר האלקטרוני שברשותו, ראה או שמע או שניהם ביחד בצורה מקוונת את המלמד ואת הלומדים, האם ניתן לומר קדיש דרבנן? הדברים שלנו מתמקדים בקדיש דרבנן, כיוון שמדובר על לימוד משותף של קבוצה ששומעים וגם רואים אחד את השני, ולעיתים זו הדרך היחידה של אבל או מי שיש לו יום זיכרון לומר קדיש אחרי קרוביו, אם הוא אינו מגיע לבית הכנסת. ייתכן שחלק מהדברים יהיו שייכים לגבי חלקים מתפילת ציבור, אבל אנחנו לא נעסוק בעניין של תפילת ציבור או דברים אחרים שזקוקים למניין. במשנה ובתלמוד מופיעה הלכה שדבר שבקדושה צריך מניין. אנחנו מופיע במשנה במסכת מגילה פרק ד' משנה ג', המשנה אומרת אין פורסים על שמה ואין עוברים לפני התיבה ואין נושאים את כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים, וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם פחות מ10. ובתלמוד מובא המקור להלכה הזאת, שיש הרבה רכיבים, הרבה דברים שזקוקים למניין. התלמוד שואל במגילה, שם בדף כף ג' עמוד ב', מניין עם אילי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מביא את הפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ10. שואל התלמוד, מהי משמע, מה המקור, מה הראיה מהפסוק? ואז אומר כאן התלמוד, תני רבי חייא, אתיה תוך תוך, יש גזירה שווה מהפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אלא פסוק ייבדלו מתוך העדה, ולאחר מכן יש גזרה שנייה נוספת, עדה עדה. כתוב עד מתי ייבדלו מתוך העדה, וכתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת, הכוונה היא לעשרת המרגלים. אז מכאן לומדים שגם הנקדשתי בתוך בני ישראל, הכוונה היא למניין, לעשרה. בתלמוד במסכת ברכות, בדף כ"א עמוד ב', יש מחלוקת האם קדושה אפשר לומר ביחיד או לא. רב אונה למשל סובר שם שיחיד אומר קדושה, אבל הדעה שנפסקה להלכה היא שיחיד אינו אומר קדושה, והמקור זה אותו מקור, ונקדשתי בתוך בני ישראל. צריך לציין שקדיש באופן כללי לא מופיע בכלל בחז"ל. יש בחז"ל את הביטוי אמן יש מרבה, שזו שאלה מעניינת, האם אמן יש מרבה, הכוונה היא לקדיש, אנחנו מכירים, עם קטע לפני האמירת אמן יש מרבה וקטע אחרי, זה לא ברור. בכל אופן, אמן יש מרבה מופיע במספר מקומות בחז"ל, גם במדרשי הלכה, גם בגמרא במסכת ברכות בדף ג', בגמרא במסכת שבת בדף קוף יוטט עמוד ב', זה מאמרה מפורסמת, אולי נקרא אותה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה מברך בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, שנאמר בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. מה איתם בפרוע פרעות? משום זה ברכו השם. ויש עוד כן מספר מקומות בחזל, בסוכה בדף למתת, בסוטה בדף ממתת, בברכות עוד פעם בדף נונזיין. בכל המקומות מופיע אמן יש מרבה. הפעם הראשונה שמופיע המושג קדיש זה במסכת סופרים. כתוב במסכת סופרים, והן אומרים קדיש וברכו פחות מעשרה. ורבותינו שבמערב אומרים אותו בשבעה. נותנים טעם לדברים. בפורה פרעות בישראל, בהתנדב עם בחוט השם. מניין התיבות בפסוק הזה, שבעה תיבות. ויש אומרים, אפילו בשישה. הבאתי את כל זה על מנת להראות שהקדיש התקבל על ידי עם ישראל, לא על ידי תקנת חכמים ברורה וחד משמעית כמו שאר התפילה, אלא בצורה הדרגתית, וכנראה שהוא התחיל מאמירת אמן יש מרבה, אחרי לימוד או אחרי התכנסות לדברים שבקדושה, ולאחר מכן התווסף הנוסח לפני המשפט אמן יש מרבה, וגם אחרי, הוא נכנס לסדר התפילה, וגם לאמירה בבית קברות וקדיש אבלים. הראשונים מביאים את הקדיש במסגרת הדברים הזקוקים למניין, וכנראה שההבנה היא שקדיש נכלל בכלל המושג קדושה, שנפסק בגמרא שקדושה לא נאמרת ביחיד, אז גם קדיש לא נאמר ביחיד. כך פסק הרמב״ם בהלכות תפילה ונשיאת כפיים, פרק ח' הלכה ה', ואין אומרים קדיש אלא בעשרה, וכן הטור והשולחן ערוך באורח חיים בסימן נון ה'. עכשיו, העשרה זה לא רק מספר של אנשים, אלא מופיע שהמניין צריך להיות במקום אחד. כלשון המחבר שם בסימן נון ה', סעיף י' ג', צריך שכל העשרה יהיו במקום אחד, וגם שליח הציבור עמהם. ומעניין מה מוסיף שם המשנה ברורה, בסעיף קטן ממחד, כותב המשנה ברורה, ואפילו אם אינם רואים אלו את אלו, כיוון שהם בבית אחד. אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר, אינם מצטרפים, אף על פי שהפתח פתוח ביניהם. משום דאין שם פרצה, והפתח גופה כמחיצה חשובה. ואב אלה שני בתים. זאת אומרת, המשנה ברורה אומר בצורה מפורשת, שהמוקד הוא שכל העשרה יהיו ברשות אחת. גם אם לא רואים אחד את השני, הם ברשות אחת, הם נקראים מניין, אבל אם נמצאים בשתי רשויות, גם אם הפתח פתוח ביניהם, עדיין זה לא נקרא מניין, כיוון שנמצאים בשתי רשויות. כן? זאת אומרת, רשות אחת, גם אם לא רואים זה את זה, היא מצרפת. לגבי ראייה כשהם נמצאים בשתי רשויות, מביא המשנה ברורה באמת שיטה שמקילה ושיטה שמחמירה. זאת אומרת, אם הם נמצאים בשתי רשויות והם רואים אחד את השני, יש פוסקים שהקלו ויש פוסקים שהחמירו. בשערי תשובה שם בסעיף קטן תתוו, משמע שדי בראייה כדי לצרף, והאמת היא שכך משמע בצורה כמעט מפורשת במחבר עצמו. בסעיף הבא, בסעיף י' המחבר אומר, מי שעומד אחורי בית כנסת וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, אפילו אינו רחב ארבעה, הוא מראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. וככה נראה מדברי המשנה ברורה עצמו בסעיף קטן ונבט בהמשך, שהוא מבאר את שתי הדעות שהוא הביא בסעיף קטן ממחת, גם שם משמע שראייה מספיקה, למרות שהוא אומר שלכתחילה ראוי שכולם יהיו במקום אחד ולא להסתמך על ראייה. דבר מעניין, סיפור היסטורי שדומה קצת למציאות שבה אנחנו נמצאים היום. בתקופת החידה הייתה מגפה והיו יהודים במחנות הסגר, והוא מתייחס לאפשרות של צירוף מניין על ידי ראייה כשהמתפללים אינם ברשות אחת. זה מעניין, היו שם מחנות הסגר, נקרא את הלשון של החידה ומחזיק ברכה, גם בסימן נ"א, הוא כותב בלזריטו, לזריטו זה מחנות הסגר, שנוהגים בערים האל, אם יש שתי כיתות שם, שאינם יכולים להיגע זה בזה, זאת אומרת, לא יכולים להתקרב אחד לשני, ויש שישה בבית אחד, וארבעה בבית אחר, והם חלוקים במספרם כמשפט, שמעתי מרב אחד שנסתפק, האם הארבעה יכולים להיות לפני פתח הבית, והצטרפו לעשרה, כיוון שרואים זה את זה, או אינם מצטרפים. ולי הידיעות, הוא כותב, נראה, לפי מה שכתבנו, הם מצטרפים. נראה אלו אינם יכולים לבוא בבית, מה שומר אימם בשדה לפני הפתח. ולכן, הוא כותב שמקרה כזה, הם מצטרפים, זה מעניין שהוא מסתמך על זה בשעת הדחק. הוא כותב בסוף הדברים שלו, כיוון דעיקה כמה פוסקים, כוונה היא שהקלו, נראה לסמוך עליהם, ולא יתבטלו 40 יום להתפלל בציבור, ולא ישמעו קדיש וקדושה. כן? זאת אומרת שבשעת הדחק, אחידה נוטה בצורה פשוטה להקל, שגם ראייה מצטרפת, למרות שלא נמצאים כולם ברשות אחת. בשלוחן ערוך, באור החיים בסימן קוף צדיק A, זה בהלכות זימון, הוא פוסק, ויש מי שאומר שאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים אינם מצטרפים בשום עניין, כן, זה גם נושא שקשור אלינו, כן, אז הוא מביא דעה שאם רשות הרבים מפסיקה בין שתי קבוצות, הם לא מצטרפים אחד לשני, משמע מכאן שהוא מחמיר בעניין הזה. כן, העניין הוא, לכאורה רשות הרבים, זה הרבה פחות מאשר ראייה מקוונת. למרות שמצד שני היה מקום לומר שראייה מקוונת ממש אנשים רואים אחד את השני בצורה ישירה, וכשיש רשות הרבים באמצע זה ממש נראה כהפסק ממשי שקיים, ויכול להיות שמקרה כזה לא נוכל לצרף שתי קבוצות שנמצאות משני עברי רשות היחיד. היה מקום לדון האם הראייה מגדירה את כל הרואים כנמצאים במקום אחד, או שעצם הראייה מספיקה כדי ליצור מניין. לפי האפשרות הראשונה, קשה להגדיר את המשתמשים באמצעים אלקטרוניים כנמצאים במקום אחד. כן, זה לא נכון, הם לא נמצאים במקום אחד, והראייה לא תגדיר אותם כמקום אחד, הרי אפשר להשתמש באמצעים אלקטרוניים מקצה העולם ועד קצהו. לפי האפשרות השנייה שראייה מחברת, אם נגדיר ראייה דרך אמצעים אלקטרונים כראייה, יכול להיווצר חיבור. האמת היא שמי שידקדק בדברי הפוסקים, ניתן לדייק לשני הכיוונים, וקשה להכריע. כיוון שמדובר בחיוב דרבנן, יכול להיות שאפשר להקל. לסיכום מה שראינו עד כאן, נראה מדברי הפוסקים רבים, שאם אפשר שלא להסתמך על ראייה, במקום שכל עשרה יהיו במקום אחד זה עדיף, אבל ברור מדברי האחידה ועוד אחרונים שניתן להקל ולסמוך על ראייה במיוחד בשעת הדחק. השאלה המרכזית היא מה המעמד של ראייה דרך אמצעים אלקטרוניים, טכנולוגיים. בתשובות האחרונים יש דיונים רבים על ראייה דרך משקפת ואפילו משקפיים, לדוגמה בשו"ת פתח הדביר, אור החיים סימן רכ"ף ד' אות י', לגבי ברכות הראייה דרך משקפת, כתב שברור שיכול לברך. בספר חישוקי חמד על סנהדרין, הרב זילברשטיין, דן לגבי עדות דרך מצלמה בדיני ממונות, והוא מסיק שכיוון שבדיני ממונות די בידיעה ללא ראייה, ברור שמועיל. דוגמה לגבי קידושים בעדים, שרואו את מעשי הקידושים דרך מצלמת הצלם, כיוון שבקידושים יש מחלוקת ראשונים, האם העדות דומה לדיני ממונות או דיני נפשות, מגיע למסקנה שברור שהאישה מקודשת, אלא שלכתחילה ראוי שיקדש פעם נוספת, לחוש לשיטות שצריך ראייה ממש. בצירוף למניין, יכול להיות שדי בראייה כזאת, כן? שהרי כשהם נמצאים ביחד באותו חדר, אין צורך שאחד יביט בפני השני, אלא שתהיה לו את האפשרות לראותו. וכאן שהמצלמה פתוחה, רואה אותו ותנועותיו, ועדיין יש מקום, צריך עיון, אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהפוסקים לא התעלמו מהאפשרות של ראייה דרך מצלמה או דרך אמצעי טכנולוגי אחר. מה קורה לגבי שמיעה ללא ראייה? לפני, בלי אמצעים אלקטרונים, סתם שמיעה. משערי תשובה בסימן עוני סעיף קטן י' הוא כותב בשם ברכי יוסף, מי שביתו אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון קטן, ששומע משם כל מה שאומרים, המתפלל שם חשוב כמתפלל עם הציבור. טוב, לא ברור אם כוונתו שהמתפלל נחשב כמתפלל בציבור הוא מצטרף למניין, או שנחשב כמתפלל עם הציבור, אבל הוא לא מצטרף, כי בתוך בית הכנסת יש 10 אנשים. יותר נראה שמצטרף למניין גם ללא ראייה, כי הדברים של שערי תשובה נכתבו על סעיף י' ג' שעוסק בצירוף למניין. ואם כך, נשאלת השאלה, האם שמיעה עדיפה מראייה, שבזה ראינו מחלוקת פוסקים, יכול להיות שעיקר התפילה זה שמיעת שליח הציבור, ודווקא ראייתו, ולכן אם ניתן לשמוע ברור, שניתן לצרף למניין. מאידך, יש שכתבו בצורה ברורה, ששמיעה מועילה לחשב כתפילה בציבור, אבל לא לצירוף במניין. ניתן לעיין ברוך השלוחן, שם בסימן עוני סעיף כף ג' החילוק שלו קצת קשה, שהרי המתפלל להתפלל בציבור, אבל הוא לא חלק מהציבור. עוד פעם, כל זה לעניין צירוף למניין לגבי תפילה. לעניין לימוד תורה, ייתכן ודי בכך שציבור למד כדי שיוכלו לסיים את הלימוד באמירת קדיש. עיקר הלימוד זה שמיעה ודיבור, והיו כאן גם שמיעה וגם דיבור. לגבי שמיעה באופן כללי דרך אמצעים טכנולוגיים, זה באמת בתקופה החדשה עם התקדמות הטכנולוגיה, ניתן לראות ולשמוע מרחקים באמצעים תקשורתיים שונים ומקוונים, וכאן באמת עמדה לפתח הפוסקים שאלה האם שמיעה וראייה זו נחשבת כשמיעה וראייה לעניין צירוף מניין. לדוגמה, לגבי שמיעה דרך אמצעים אלקטרונים, האם ניתן לצאת ידי חובה או לענות אמן בברכות, יש תשובה מאוד מעניינת בשו"ת מנחת אליעזר ממונקאץ', חלק ב' סימן ע"ב, שאלו אותו הלכה למעשה, אם יש לענות אמן אחר ברכת חברו ששומע על ידי הטלפון. כן, ואותו דבר לגבי קידוש בשבת, כן, מעניין איך קידוש בשבת אפשר לשמוע דרך טלפון, אסור לדבר עם טלפון בשבת, ויש לגבי שמיעת קול שופר, או מגילת אסתר, שזה לכאורה, המסקנה שלו היא כזאת, כן, זה השאלה, הוא אומר לעניין מגילה, אם אין בעיה של חילול שבת, בקידוש, בשופר בראש השנה, אבל למשל לעניין מגילת אסתר, הוא כותב, מכל הצדדים שחתר השואל לא מצאתי לאסור, זה באמת במגילה לא פסל אם נתאבא כל הקורא בעברה בשמיעה ברחוק מקום, ולכן לגבי מגילת אסתר הוא מקל, ויש עוד פוסקים אחרונים, למשל שו"ת מערכי לב של הרב צירלסון באורח חיים סימן A, ושו"ת חלקת יעקב של הרב ברייש באורח חיים סימן פ"ב, באבן עזר סימן ק"ד, שבכל המצוות ניתן להוציא את החובה דרך טלפון, חוץ משמיעת קול שופר, פה דווקא בשמיעת קול שופר, הוא טוען שהשופר, הכל משתנה. לעומתם, הרב אוירבך במאמר בקובץ סיני, בספרו מנחת שלמה, הוא מחמיר בעניין הזה, והוא כותב שלא מועיל שמיעת שום מצווה על ידי טלפון, ואפילו אין לענות אמן. אחרי ברכות ששומעים דרך הטלפון, וכך גם פסק הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר. מאידך, הרב אוירבך מביא את דברי החזון איש, שאמר לו, שייתכן מכיוון שהקול הנשמע בטלפון נוצר על ידי המדבר, וגם הקול נשמע מיד כדרך המדברים, אפשר שזה חשיב כשומע ממש מפי המדבר, וככה גם חשב הרב פרנק בספר מקראי קודש לגבי קריאת התורה ושמיעת מגילת אסתר, ונכדו הרב כהן שם בהערות מסביר את שיטתו באריכות. עולה מכאן שהנושא הזה של שמיעת תפילה או קדיש דרך אמצעים אלקטרונים בעצם שנוי במחלוקת. עוד שאלה מעניינת שקשורה לנושא שלנו, האם מניין עיקרו זה הנוכחות עשרה או פעילות משותפת של עשרה המתפללים או לומדים ביחד? מדברי הפוסקים נראה שמניין הכוונה לעשרה אנשים נמצאים במקום אחד, ככה זה לשון המחבר. האם כל העשרה צריכים להיות שותפים לדבר שבקדושה או די בנוכחותם במקום? אז בשאלה הזאת יש כנראה מחלוקת, כי בשולחן ערוך אור החיים סימן קוף למתי צעיף ואב מופיע, החזן אומר ברכו והברכות בכל רם, והאומרם בלחש טועה, ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בכל רם, לגבי ברכו, כן, שם מדובר בהלכות תפילת, בהלכות תפילה, תפילת ערבית, אז כתוב שם במשנה ברורה, למי אומר ברכו כשאומר בלחש, אם הוא אומר בלחש, לכאורה למי הוא אמר, ובלחש נקרא כל שלית עשרה דצייטה, כדין דבר שבקדושה דיינו פחות מעשרה. זאת אומרת, לפי המשנה ברורה, העשרה צריכים להיות פעילים. הם צריכים לשמוע, אם הם לא שמעו, אז לא מניין. ואין במגן אברהם, דעו הדין בקדיש, שזהר שלא לומרו בלחש מה הייתה מה. ומכאן הסיק התז, מזה נראה שהם מצטרפים למניין, מי שאינו שומע, אף מישהו הוא פיקח. כן? דברי התז הם מוסבים על חזרת השץ, שיש צורך בתשעה עונים, וגם בנקודה זו חלקו עליו האחרונים רבים, אבל במקום שיש צורך רק במניין, נראה שמי שאינו שומע יכול להצטרף. כדברי הגאות המאמוניות על הרמב״ם, לעניין צירוף מי שנמצא באמצע תפילת לחש למניין. הגאות מאמוניות בלכות תפילה, פרק ח' הלכה ז' כותב, כתב מורי רבנו בתשובות, שאפילו אם התחיל אחד מן עשרה להתפלל, כבר ביחיד, ואין יכול לענות עמהם, ואין כאן תשעה שיכולים לנות, כיוון שהוא בבית הכנסת עמהם, מן האגף ולפנים, מצטרף עמהם. ונקדשתי בתוך בני ישראל קרינן בי, והכל בעשרה שכינת השריה. ולא גרה מקטן המוטל בעריסה. כן? אז זו שאלה מעניינת. לגבי קדיש דה רבנן, שנאמר אחרי לימוד, האם צריכים כל העשרה להיות שותפים בלימוד? או די במספר מועט שלומדים. אז כתב המשנה ברורה בסימן נ"ד, סעיף קטן ט', ואין לומר קדיש, אלא אם כן היו עשרה אנשים בבית הכנסת בשעת אמירת הפסוקים והלימוד. ואפילו אם רק שניים או שלושה לומדים, אומרים קדיש כשיש שם עשרה, ואפילו מי שלא למד, יכול גם כן לומר הקדיש. זאת אומרת, שהעיקר שיהיו עשרה בזמן אמירת הקדיש, כן? אבל יש מחלוקת בדבר הזה, כן? המגן אברהם מביא את השיטה שאפילו שניים ושלושה לומדים, אומרים קדיש כשיש שם עשרה, אבל כותב המגן אברהם, סימן סמכת ציף קטן ד' ונראה לי, אם לא היו שם עשרה בשעת הלימוד, אף על פי שבאו אחר כך לבית הכנסת, אין אומרים קדיש. זאת אומרת שלדעת המגן אברהם, אין להסתפק בנוכחות עשרה, אלא צריך שכולם יעסקו יחד בדבר שבקדושה. אם נגיע למקרה שלנו, מדובר פה על עשרה שלמדו ביחד, הם למדו דרך המחשב ולמדו ביחד, וגם לגבי נוכחותם שותפת יש מקום להסתפק. האם זה נקרא נוכחות? כי הם ראו ושמעו אחד את השני בצורה מקוונת. ייתכן בעצם העובדה שעסקו ביחד בלימוד וראו ושמעו זה את זה, למרות שהדבר לא היה בצורה רגילה, יגדיר אותם כמניין, לעניין הלימוד. יש פה מניין של אנשים שלמדו ביחד. ומצב זה עדיף משניים ושלושה שלמדו, ובאו אחרים, הצטרפו רק לאמירת קדיש. כן, יכול להיות שהספק, האם הנוכחות היא העיקרית, או השותפות ביחד בדבר שבקדושה היא החשובה, תלוי במקור לצורך במניין. ראינו את המקור מקודם, שהצורך במניין וקדשתי בתוך בני ישראל, זה לימוד של תוך תוך, עדה עדה, מהמרגלים, וקדשתי בתוך בני ישראל. וכאן נראה ביטוי בתוך בני ישראל, משמע בנוכחות בני ישראל. הכוונה היא כאן לעשרה מישראל, שצריכים להיות נוכחים בפועל, וזו שאלה מעניינת, כן? האם באמת בצורה מקוונת, מדובר שעשרה הם נוכחים. לעומת זאת, בספר האשכול, בלכות קריאת שמע ובלכותיה, הוא מביא דווקא את המקור, מקור אחר. כתוב שם, זה גם מקור שמופיע בגמרא, במסכת כתובות, לגבי ברכת חתנים, אבל הוא מביא את המקור הזה גם לגבי קדיש וברכו. אומר האשכול, ועומד שליח הציבור, ואומר קדיש, ואומר ברכו, דאמרינן הם פורסים על שמה פחות מעשרה, וכיוון דאיקה עשרה, כתיב במקלות ברכו השם. הביטוי במקלות ברכו השם נראה שכל העשרה לא רק שהם נמצאים כאן, אלא הם שותפים. הם שותפים לברכה. והאשכול עומד מהמקור הזה לגבי כל הנושא של חיוב במניין, לאו דווקא ברכת חתנים, על פי הגמרא במסכת כתובות. נושא נוסף, שהוא יכול להצטרף לעניין שלנו, זה פשוט מרשג. מרשג היה רבי שמעון גרינפלד, שהיה חי במאה ה-19, נפטר ב-1930, הוא היה רב ראש ישיבה ופוסק הלכה, דיין במונקאץ', והוא נחשב לאחד מגדולי המשיבים בהונגריה בתקופתו. הוא דן לגבי צירוף קטן עם ספר תורה על אמירת קדיש וקדושה וברכו ולקראת התורה ולחזרת השעת בשעת הדחק. דובר בזמן מלחמת העולם הראשונה, והוא מקל בעניין והוא קובע יסוד חשוב ועליו הוא מבסס את הפסק. הוא כותב, אפשר ביורצייד, יש להקל עם בעל היורצייד, מצטער כשאינו יכול לומר קדיש עבור אביו ואמו הנפטרים. ובשביל זה רוצה להקל לעצמו, אין למחות בידו. והוא כותב יסוד מאוד חשוב. הוא אומר ככה, משום דעת מסתבר, דם אמירת קדיש וקדושה, אין כאן חשש איסור ברכה לבטלה. דאף שאין לומר אותם בלא עשרה, מכל מקום, אם עבר ואמר, לא בערך ברכה לבטלה. זאת אומרת, נכון שהמקרה שלו זה לא המקרה שלנו, שמדובר על סוג של צירוף בשעת הדחק, לצרף קטן, אבל הוא חוזר כמה פעמים על היסוד שבקדיש וקדושה אין מושג של ברכה לבטלה. כן, זה לא נקרא ברכה, והאמת היא שאפשר להוסיף הדבריו, את דברי האש של אברהם בסימן קוף למד ב' שהוא כותב שלא שייך מוסיף באמירת קדיש. אין זה כאמירת ברכות שצריך להיזהר מלהרבות בברכות שאינם צריכות, מה שאין כן בזה, לא מצאינו שום קפדה, וגם שהיא דבר שקדושה, על כל זה אינו מבחינת ברכה, למרות שקיימת המלצה של הפוסקים שלא להרבות בקדישים, כך מופיע בחיי האדם בסימן למד, וברוך השולחן בסימן נוני, כן, אבל מצד שני, האש של אברהם כותב במפורש שאין בעיה של קדיש לבטלה. נקודה נוספת שחשוב להוסיף, שבדרך כלל כשמדובר על הצורך במניין, מוזכר המונח ציבור, שמשמעותו אנשים הנמצאים יחד, צבורים. לעומת זאת, לגבי לימוד תורה, מופיע פעמים רבות המושג חבורה. היזהרו בחבורה אסקט, כך כתוב בגמרא בנדרים פ"א, אסקט, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. הקשר הלימודי המשותף הוא הדבר המגדיר את הקבוצה. נראה שלימוד משותף באמצעים מקוונים יכול להגדיר את הקבוצה כחבורה שעוסקת בשותפות בדבר אחד. עוד נקודה שחשבתי להוסיף זה שאולי היה יותר מקום גם להקל אם לא יאמרו את הקדיש בדיוק בצורה שבה אומרים אותו בבית הכנסת, אולי לשנות מעט את הניגון. היה לי קצת התדיינויות על העניין הזה עם רבנים. אני ניסיתי לדמות את זה לאמירת 13 מידות, שכתוב בשולחן ערוך שצריך לומר אותם דווקא במניין. אז כתוב שמי שאין לו מניין יכול לקרוא אותם כקורא בתורה. זאת אומרת שזה לא דומה לגמרי, כי פה הוא קורא פסוקים. ופה הוא רק משנה את המנגינה. אבל יכול להיות שבצירוף כל הדברים שדיברנו מתחילת השיעור, היה מקום קצת לומר אולי את הקדיש הזה קצת בצורה אחרת. יש עוד רעיון, אולי בסיטואציה כזאת לומר את הקדיש בתרגום לעברית, ואז בעצם זה לא הקדיש שמופיע במקור בתפילה או בהלכה. ככה הוריתי לפני כמה שנים ליהודי ניצול שואה שנסע לקברי הוריו עם נכדיו ואמר שמרגיש צורך עצום לומר עם הנכדים קדיש ליד הקברים, וברור לו שלא יהיה לו שם מניין. אני הורדתי לו לקרוא את הקדיש שלו בניגון הרגיל, אחר כך אמרו לי שהיה כדאי אולי להמליץ לו לקרוא את הקדיש בעברית, במקום בארמית. טוב, אז בואו נסכם את הדברים שראינו עד עכשיו. המסקנות. דבר ראשון, א', אמירת קדיש במניין מוסכמת על כל הפוסקים מימי הגאונים, כנראה הרחבה של דין קדושה המופיע בתלמוד. המניין, ב', המניין צריך להיות לכתחילה ברשות אחת. ג', הפוסקים נחלקו האם ראייה מצרפת, גם אם אנשי המניין אינם ברשות אחת, אבל רואים זה את זה. ד', שמיעה ללא ראייה יכולה להוות חיבור לעניין תפילה בציבור, לעניין צירוף מניין צריך עיון. A, ראייה באמצעים אלקטרוניים נחשבת כידיעה ויתכן ותהווה צירוף למניין. ו, נחלקו הפוסקים האם ניתן לצאת ידי חובה בחיובים שונים על ידי שמיעה דרך מכשירים אלקטרוניים. ז, אין חשש קדיש לבטלה, ולכן ניתן לאפשר קדיש בשעת הדחק שלא בדרך הרגילה. ח, לימוד תורה של רבים אינו חייב הגדרה של ציבור, די בהגדרה של חבורה לומדת. אם חבורה זו מונה 10, יוכלו לומר קדיש דרבנן. העולה מכאן, שורה התחתונה, שאחרי לימוד משותף דרך אמצעים אלקטרוניים, כשהמשתתפים יכולים לראות ולשמוע אחד את השני, אין שום חשש, וניתן בסיום הלימוד לומר קדיש דרבנן. אם ניתן, ישנו מעט את הניגון המקובל בבית הכנסת, או שיאמרו את הקדיש בתרגום לעברית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסלק את המגפה מעלינו ונצא כולנו מאפלה להוראה ולחיים טובים.